תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב.
שלום לכם ולכן, מן האולפנים של אוניברסיטת תל אביב, אני ורד לבקוביץ' ואנחנו בפרק נוסף בסדרת הפודקאסטים, החיים המסתוריים של בעלי החיים סביבנו. הפרק הפעם מוקדש לחרקים. מחלקת החרקים מונה את מספר המינים הרב ביותר בעולם הטבע. אנחנו יודעים על מיליון מוגדרים עם בעלי שמות, אבל יש כנראה משהו כמו 30 מיליון שעדיין לא גילו אותם ומחכים לחוקרים ולמדענים שיגיעו אליהם. מערכת היחסים של האדם עם החרקים הוא מורכבת. מצד אחד, כולנו אוהבים פרפרים, אולי דבורי דבש, חיפושיות. מצד שני, חרקים רבים, דוגמת יתושים, תיקנים, זבובים, מהווים מטרד ואפילו סלידה. אז כדי לבדוק איך חיים בשלום עם הדיכוטומיה הזאת, מה אנחנו באמת יודעים על החרקים, וגם כדי לנפץ כמה מיתוסים, הבאנו את הפרופסור נטע דורצ'ין כאן לאולפן. שלום נטע.
שלום.
אז נגיד שאת נשיאת החברה האנטמולוגית, האוצרת הראשית של אוספי החרקים של מוזיאון הטבע שם שטיינדרט כאן באוניברסיטה, וכמובן חברת סגל בבית ספר לזואולוגיה באוניברסיטה. אז בואו נתחיל קודם כל, מי שייך לקבוצה הזאת של 30 מיליון חרקים?
טוב, 30 מיליון זה באמת הערכה גבוהה, הערכות נעות בין דעת 6 ל-20 מיליון, משהו כזה. המחלקה מונה 30 סדרות, שהגדולות והידועות ביותר, הזכרת חלק מהן, חיפושיות, פרפראים, דבוראים וזבובאים. אלה ארבעת הסדרות הגדולות, אבל יש 30 סדרות. רובם נמצאות בישראל, חלק קטן לא.
אנחנו מעצמה בתחום החרקים?
יש קבוצות של חרקים שבהם אנחנו מעצמה, בעיקר אם חושבים על הגודל של המדינה, שזו מדינה מאוד קטנה, אז באופן מפתיע יש קבוצות שהן פה מאוד מאוד עשירות במינים, בלי פרופורציה למספר המינים שלהם בעולם.
חלק מזה אני מניחה תלוי באקלים שלנו, שהוא מאוד מגוון מבחינת אזורי הארץ.
גם אקלים, גם צמחייה שהיא מאוד מגוונת ומאפיינים גיאוגרפיים. אנחנו באמת מדינה קטנה, אבל מאוד מאוד מגוונת מבחינת בתי גידול, ואנחנו גם המקום הגיאוגרפי שאנחנו יושבים בו, שהוא מפגש של יבשות, 3 יבשות, אז אנחנו מקבלים אלמנטים מכל יבשת. יש פה דברים אפריקאים, יש אסיאטים, יש אירופים, אז זה יוצר מגוון מאוד גדול.
עכשיו בוא נדבר על העבודה היומיומית. אתם כחוקרים ואת כעומדת בראש מעבדה משלך כמובן, אתם יוצאים לשטח לחפש את החרקים, המטרה היא לאסוף אותם, להגדיר אותם, איך זה קורה בפועל?
אז אני, כמו שהזכרת, חוץ מזה שיש לי המעבדה שלי, אני גם האוצרת הראשית של אוסף החרקים, והצוות שלי במוזיאון הטבע מורכב מאנשים שכל אחד מומחה בתחומו, טקסונום מומחה, והמחקרים שאנחנו עושים, מחקרים מגוונים שחלקם דורש או מצריך יציאה באמת לטבע, ודרך אגב לא רק בישראל, גם מקומות שונים בעולם. אז יש את העבודה השוטפת, שזה באמת היכרות עם המינים, שגם בישראל, גם בחול, כל אחד מתמחה מן הסתם בקבוצה ספציפית, ויש לפעמים פרויקטים ממוקדים בשאלות ממוקדות, שאז אנחנו יוצאים לשטח ומבצעים תצפיות או ניסויים, בעיקר תלמידים שלי עושים את זה, אבל העבודה השוטפת של האנשים באוסף החרקים באמת משלבת יציאות לשטח ודיגום שגרתי שמאפשר לנו לעקוב אחרי מה שקורה בישראל, בעולם, עם כל השינויים הגלובליים. והדברים האלה מגיעים לאוסף, וזה החלק מהעוצמה של האוסף תשתית מדעית. אפשר תמיד לחזור לאוסף ולראות את ההתפתחות של הדברים דרך מה שיש באוסף.
אבל כשאתם יוצאים לשטח, אתם לא יודעים שזהו יתוש חדש שפגשתם, או חרק חדש שפגשתם. אתם אוספים אותם ואז הולכים לבדוק במעבדה.
לא, אנחנו כן יכולים לדעת. אם זה קבוצה שאני, אני או מי שיוצא איתי מומחים בהם, אז כשאני רואה את זה, אז אני בדרך כלל מיד רואה שזה משהו חדש. ספציפית בקבוצה שאני עוסקת בה ואני מומחית לה, זה חרקים שקשורים לצמחים. אז אני בעצם מחפשת את מה שהם עושים בצמחים, ומביאה את הצמחים למעבדה, מגדלת מתוכם את החרקים, וברגע שאני רואה את התופעה הזו, אני חוקרת הפצים. אז אני רואה הפצים שלא הכרתי קודם בשטח, במיוחד אם זה על צמח, שלא היה ידוע קודם שיש עליו הפצים, אז זה כמעט בטוח מין חדש. ברור שאני בודקת אותו גם במעבדה אחר כך, אבל כשטקסונום הוא מומחה לקבוצה עם הניסיון שנבנה עם השנים, אז אנחנו יודעים להגיד על פי ההיכרות שלנו מיד אם זה משהו חדש או לא.
אז בוא נקרא לך רגע בשמו יתוצים, אלה החביבים עלייך, שזה באמת סוג של משהו קטנטן מעופף, שהוא יוצר, אני חייבת להגיד, מקריאה מקדימה, די באלימות, פשוט משתלט על איזשהו צמח, והופך אותו למקור מזון, מגן וכולי, נכון?
נכון, ההשתלטות היא לא כך אלימה, אבל
התוצאה.
אבל הם טפילים, כן. חרקים יוצרי הפצים הם טפילים על הצמח, הצמח לא מרוויח מזה שום דבר, להפך, הוא החרק מכריח אותו להשקיע בבניית הגידול הזה, שזה האפץ, ולכוון לשם חומרי מזון. וזו הפונקציה העיקרית של הפצים, לספק מזון לחרק, והזחלים של החרק גדלים בתוך הצמח ומנצלים אותו, כן.
ולכל יתוץ יש את הצמח שלו?
יוצרי הפצים באופן כללי הם מאוד ספציפיים, אפילו אם זה לא אחד לאחד, אז זה כמה מינים קרובים של צמחים. יש גם מקרים שמין מסוים נמצא אך ורק על צמח אחד, כן, ואפילו מתמחה באיבר מסוים.
בצמח עצמו?
בצמח, כן. ככה שיכולים להתקיים כמה מינים על אותו צמח, כל אחד בנישה אחרת על גבי הצמח הזה.
כלומר, את הולכת, את רואה שיח או עץ או משהו, ואת רואה על אזורים שונים, אפצים שונים, זאת אומרת, יתוצים שונים שלקחו את העץ הזה לצורך בית גידול.
נכון, כן.
אז היתוץ מעופף לו, פוגש צמח, מתיישב, משריץ שם את צאצאיו.
הוא לא משריץ, מטיל.
מטיל את צאצאיו.
היא מטילה ביצים. היתוצים הבוגרים זה כמו ש הזכרת, זה דברים, זה יתושים קטנים. אנשים שומעים את המילה יתוש, חושבים מיד על יתושי הבית, שזה היתושים העוקצים, אבל אמרת להפריך מיתוסים, אז זה, כן, זה דבר שאני אוהבת לעשות. יש כמה עשרות משפחות של יתושים, ומיעוטן הם יתושים מוצצי דם, וגם מיעוטם קשורים למים. אז יתוצים זה אחת המשפחות שאין לה שום קשר למים, הבוגרים לא מוצצי דם, לא אוכלים בכלל, חיים יום, יומיים, שלושה, לא צריכים לאכול. כל תפקידם בחיים זה למצוא, הזכר צריך למצוא את הנקבה, מזדווגים, ואז בזה הזכר גמר את הסיפור, והנקבה צריכה עכשיו למצוא את הצמח הפונדקאי המתאים. כי אם היא תטיל את הביצים שלה על צמח לא מתאים, זה גזר דין מוות לצאצאים שלה.
כמה ביצים מטילה כל יתוצה?
כמה מאות. עשרות עד מאות, כן.
והם מתרבים? יש חלוקה כבר זכרים ונקבות וכך הלאה?
כן, זה רבייה מינית רגילה. האמת היא כמעט בכל המינים של היתוצים, לפחות אלה שנחקרו בהקשר הזה, מסתבר שכל נקבה מטילה רק זוויג אחד, יש שם איזה מנגנון קביעת זוויג קצת משוגע, אבל יש באוכלוסייה שני טיפוסים של נקבות, כאלה שמטילות זכרים, כאלה שמטילות נקבות. אז אם אני אוספת אפץ ויש בו הרבה זחלים, מגדלת ממנו בוגרים, אז בדרך כלל יצאו משם רק זוויג אחד של בוגרים. כן. מה שמאוד מקל על ניסויים מסוימים במעבדה.
ואת גילית כמה מינים חדשים של יתוצים?
כן, די הרבה. אני לא עומדת בקצב של התיאור שלהם, כי באמת הפרוצדורה המדעית של לתאר מין חדש למדע, זה דורש זמן וזה כרוך בפרסום מדעי מן הסתם. אז כבר כשהייתי מאסטרנטית פה באוניברסיטת תל אביב, והתחלתי לעבוד על הקבוצה הזו, זה היה מזל בשבילי, זה היה נפלא. אני לא ידעתי שאני טקסונומית, אבל הסתבר לי שזה מה שאני. אז כבר במאסטר, כל מה שנגעתי בו כשיצאתי לשדה,
היה חדש.
היה חדש, כי איש לא עבד על זה קודם בישראל.
וואו.
ובסוף עבודת המאסטר שלי היו לי משהו כמו 40 מינים, שהם רובם היו חדשים למדע. אני מודה שעדיין לא תיארתי את כל המינים שגיליתי במאסטר. והמשכתי, וזה נצבר גם במהלך הדוקטורט, גם אחר כך. אני עבדתי במקומות שונים בעולם, ועדיין, היום, שנים האחרונות, אני בעיקר, חוץ מישראל, עובדת באפריקה, בדרום אפריקה, ושם בכלל, איש לא נגע בדבר הזה, ופשוט כל דבר שאני מוצאת זה חדש למדע, שזה... זה נפלא, זה אחד הכיפים הגדולים בעבודה.
אבל אותם יתוצים הם לא מנותקים, זאת אומרת, בוחרת גם את ההקשר, מההקשר האבולוציוני ועד ההקשר של הסימביוזה הזאת עם הצמחים שהם טפילים עליהם.
נכון, אחד הדברים שקסמו לי בקבוצה הזו, ולכן בחרתי לעבוד עליה, זה באמת הקשר לצמחים, כי אני גם מאוד אוהבת צמחים, ויש פה אלמנט בעבודה שלי, בוטני מאוד חזק, אני צריכה להכיר את הצמחים. ואני מאוד אוהבת את זה, אז דרך העבודה על החרקים, אני באמת למדתי להכיר גם את הצמחים, גם פה, גם במקומות שעבדתי בהם מחוץ לישראל, וכן, אני חוקרת את חלק מהתכונות שאני מסתכלת עליהן, גם כשאני מתארת מין חדש למדע, זה העונתיות, באיזה עונות הם פעילים, כמה דורות יש להם בשנה, והמורפולוגיה של האפץ, מה הם עושים בצמח. אנחנו מנתחים את האפצים, אני רואה את המבנה הפנימי שלהם, אני מגדלת אפילו את האויבים הטבעיים של היתוצים שתוקפים אותם בתוך האפץ, אז זה באמת מתקבל לתמונה כללית של הביולוגיה שלהם, זה לא רק מורפולוגיה, וכמובן בשנים ה... אחרונות, יש את האלמנט הגנטי, שהוא היום חלק בלתי נפרד מעבודות טקסונומיות, לפחות שלי.
איך הוא בא לידי ביטוי?
אני, המינים החדשים שאני מתארת, אבל גם כשאני עושה עבודות פילוגנטיות, כשאני מסתכלת על יחסים אבולוציוניים, אני משתמשת בנתונים מולקולריים, אנחנו מרצפים גנים מסוימים שהם נחשבים לאינפורמטיביים, מבחינה שמאפשרים לנו להתחקות אחרי האבולוציה של הדברים האלה, הקשרים ביניהם, וזה חלק מהעבודות שאני עושה היום. גם אם זה לא בפרסום הספציפי, אין פילוגנזה, אני עדיין מפיקה את הנתונים האלה, כי אז בעתיד אפשר יהיה להשתמש בזה לשאלות יותר מורכבות.
והקדמה הזאת מפריחה לכם דברים שחשבתם קודם?
לפעמים, אני חייבת להגיד שברוב המקרים זה דווקא תומך בתוצאות שמסתמכות על טקסונומיה מסורתית, שזה נתונים מורפולוגיים. אני פרסמתי לפני כמה שנים עבודה פילוגנטית על כל המשפחה הזו, מכל העולם, וזה היה מדהים לראות שזה... נתונים גנטיים תמכו ממש כמעט לחלוטין במיון שהיה מקובל עד אז. מה שאומר שמי שסיווג ומיין את המשפחה,
ידע מה הוא עושה.
הוא ידע, הוא הכיר טוב מאוד, וזה מומחיות שנבנית עם הניסיון, עם ההיכרות של קבוצה.
עכשיו בוא נדבר קצת על הפסותו של האדם, כי אנחנו בהחלט חושבים שאנחנו יכולים לחיות בלעדיהם, רובנו חושבים שזה מטרד, וזה לא ככה.
בהחלט, בהחלט לא. רוב החרקים שאנשים מכירים, שהם חושבים, כשהם שומעים את המילה חרק, זה באמת קונוטציה שלילית, ויש חרקים שהם מועילים, לא מעט, אבל הרוב המוחלט של החרקים אין להם נגיעה אלינו ישירות. כמובן יש להם תפקודים מאוד חשובים במערכת האקולוגית, אבל אין להם נגיעה לאדם, הם לא נכנסים לנו לבית, הם לא מזיקים לגידולים חקלאיים, הם חיים את חייהם. ויש להם תפקודים במערכת האקולוגית שהם בסיס לכל שרשרת המזון, כמעט בכל בית גידול יבשתי. כולל במים מתוקים. בים אין חרקים, אבל אם לא יהיו חרקים במקומות האלה, אז מגוון עצום של בעלי חיים אחרים לא יהיה להם מזון, האוכלוסיות שלהם לא יבוסתו, כי חרקים הם גם אויבים טבעיים של מגוון בעלי חיים, בעיקר של חרקים אחרים. והקשר בין צמחים לחרקים, זה קשר מאוד חזק, כמעט, בוא נגיד, רוב מכריע של המאביקים הם חרקים, ובלי ההאבקה הזו לא יהיו פירות, לא יהיו זרעים, ככה שזה באמת אלמנטים דומיננטיים כמעט בכל מערכת אקולוגית יבשתית, ופשוט הכל יתמוטט אם הם לא יהיו.
אבל גם מבחינת היתרונות לאדם, שבסופו של דבר זה מה שמעניין את האדם
ממוצע, כן.
אז גם בתחום של באמת טיוב הקרקע, וגם בעניין של פיתוח תרופות עתידי, גם זה יש תפקיד מאוד מהותי לחרקים.
נכון, אז יש מגוון ביולוגי עצום בין החרקים, יש כאלה שהם טורפים, יש כאלה שהם צמחונים, יש כאלה שהם טפילים, ויש באמת כאלה שניזונים מחומר אורגני, ועקב הפעילות שלהם הם מפרקים חומר אורגני מתפרק, אפשר לחשוב על חרקים שהם מטפלים בגללים או בפגרים של בעלי חיים בטבע, מה היה קורה אם הם לא היו שם? אפשר רק לדמיין באיזה שכבה של זבל
היינו חיים.
וחומר אורגני, כדור הארץ היה מכוסה. אבל אני חושבת שהקשר הכי אינטואיטיבית שעולה בדעתי, שחושבים על תועלת שבני אדם מפיקים מחרקים, זה חקלאות. כי בלי חרקים בחקלאות, חלק גדול למה שאנחנו אוכלים, פירות וירקות, פשוט לא היה. יש תמונות כאלה מאוד פופולריות שמראים בהרצאות כשמדברים על זה, של איך ייראה הסופרמרקט שלנו אם לא היו חרקים בעולם. Mm-hmm. בעיקר דבורים, כי אלה המאביקים הראשיים, אם כי לא רק. פשוט חלק גדול מאוד מהפירות והירקות שאנחנו צורכים לא יהיו. אנחנו נאכל לחם ותירס ואורז אולי, דברים שצמחים שהם מואבקי רוח. אז ומעבר לזה יש גם את התועלת שאנחנו מפיקים מחרקים מסוימים עד כדי כך שהם הפכו למוצרים מסחריים, כי משווקים אותם כאויבים טבעיים של מזיקי חקלאות. יש חרקים, יש קבוצה גדולה מאוד של חרקים זעירים שנקראים צרעות הפיליות, שיש להם תפקיד תפקוד, הייתי אומרת, לא תפקיד, כאויבים טבעיים של מזיקים, הם תוקפים חרקים אחרים, והזחלים של הצירה מתפתחים בתוך הגוף של המזיק, ואוכלים אותו מבפנים, וכך משמידים אותו. והם מאוד ספציפיים, בגלל המומחיות הזו שלהם, ופשוט אפשר להשתמש בהם נגד אויבים, נגד מזיקים, חקלאיים בצורה ממוקדת וידידותית לסביבה.
כן, מה שנקרא הדברה ביולוגית במקום הדברה כימית שפוגעת בנו בסופו של דבר.
יש לנו כמה חברות בישראל, שאני לא אגיד שמות, אבל שזה מה שהם עושים, ואפשר לקנות את הדברים האלה כמוצרים מסחריים, ולהשתמש בהם במקום או בשילוב של חומרי הדברה כימיים.
מה יכול להיות תרומתנו כאדם, למערכת האקולוגית הזאת של החרקים שיש בהם, יש להם תפקיד כוח מרכזי בה?
תרומתנו יכולה להיות להפסיק או לצמצם הרס בתי גידול, שזה אחד הגורמים העיקריים להידרדרות לא רק של חרקים, שהמודעות עלתה המודעות לזה רק לאחרונה. אנשים בדרך כלל לא רואים את רוב החרקים, הם דברים קטנים, אבל מחקר שפורסם לפני כמה שנים בגרמניה, פתאום הפנה את תשומת הלב לירידה דרסטית, גם מספר וגם מגוון החרקים בשנים האחרונות, יותר מ-70% בגרמניה, וזה כנראה נכון
לעולם.
אז זה נובע במידה רבה מהשפעות של הפעילות שלנו, שזה כל התהליכים של ההתחממות הגלובלית והשינוי של התנאים הבסיסיים בבית הגידול, אבל גם הרס בתי גידול. מדינה צפופה כמו שלנו, זה מאוד בולט. אני אפילו לפני שבוע יצאתי תלמיד חדש לחפש צמח מסוים שהוא מאוד מאוד נפוץ לאורך מישור החוף. היה נפוץ, קשה למצוא את זה, זה פשוט לא יאמן, כי כל חולות מישור החוף כמעט
נעלמו.
זה היום בתי גידול מופרעים, מה שאנחנו קוראים להם, יש שם צמחים, גם אם לא פולשים, שלא אמורים להיות שם, כל החולות מיוצבים, וקשה למצוא את בתי הגידול הטבעיים כבר, אז גם תעשייה, גם זיהום, ודאי של נחלים, דברים כאלה, של בתי גידול מימיים, בנייה, אנחנו מדינה מאוד צפופה, כל הזמן מתרחבים, וזה בא על חשבון הטבע. זה נכון בכל העולם, אבל זה די קיצוני בישראל, בגלל שיש פה מעט מאוד מקום.
הזכרת מינים פולשים, זאת אומרת, עובדת הפיכתנו לכפר גלובלי קטן קשורה גם בסיפור הזה, שיש נדידה של בין אם באשמתנו שאנחנו מביאים, כן. ובין אם מקורח הטבע, של מינים שלא היו כאן קודם, ועושים שינויים במה שאתם מכירים פה.
אני חושבת שזה קרב עבוד, כי זה קשה מאוד להשתלט על הדבר הזה, וברגע שיגיע מין פולש, והוא אגרסיבי, מאוד קשה לעצור את זה. יש אצלנו יחסית מעט פיקוח בארץ. יש פיקוח, מיוחד של משרד החקלאות, אבל זה נעשה מדגמית, ואם מישהו מצליח להכניס משהו בלי שעלו על זה בשדה התעופה או בנמל, אז זהו, זה נכנס הנה, ולהחזיר את הגלגל אחורה זה קשה. אז השיטה צריכה להיות מניעה ופיקוח מאוד הדוק. הדוגמה אולי הכי טבעית שאני יכולה לתת, כי אני גם עוסקת בזה בשנים האחרונות, זה צמחים פולשים. יש לי מחקר שרץ כבר כמה שנים על שיטה כחלחלה, שזה השיטה האוסטרלית היפה הזו שפורחת עכשיו בצהוב, מתחילה לפרוח עכשיו. צמח יפהפה, אבל הוא אסון טבע, פשוט אסון. זה הובא הנה לפני יותר מ-100 שנה. לשתול את זה, לטעת אותה בחולות, לעיצוב קרקע, או ליופי, או אפילו לחומר בערה.
זה הובא במודע.
הובא במודע. לא רק בישראל, גם במקומות שונים בעולם, ואלה צמחים מאוד מאוד אגרסיביים, נוסעים לאורך כביש מספר 4, או לאורך החוף, גם צפונה, פשוט יערות של שיטה כחלחלה, צמח אוסטרלי, שמתרבה גם מזרעים, גם וגטטיבית, אי אפשר להשתלט על הדבר הזה. וזה אסון טבע, כי זה דוחק את המינים המקומיים שלנו, גם של צמחים, גם של בעלי חיים, משנה את התכונות של הקרקע, ואנחנו מנסים להילחם בזה. אני באופן ספציפי מהצד של הדברה ביולוגית, כי זה מה שהייתי מעורבת בפרויקטים כאלה בפוסט-דוקטורט שלי בדרום אפריקה, שהיא מדינה מאוד, מהבחינה הזו, מובילה. אחת המדינות המובילות בהדברה ביולוגית של צמחים פולשים. אז רציתי להביא את זה לכאן לארץ, וזה באמת הפרויקט הראשון שיושם פה בישראל, של הדברה ביולוגית של צמח פולש. נראה איך זה יעבוד. אנחנו בתחילת הדרך בפרויקט הזה, אנחנו שחררנו את האויב הטבעי רק לפני 2.5 שנים, ויקח זמן שהוא יבנה את האוכלוסיות שלו ונראה מה יקרה.
אבל זה אופטימי, התחלתי משהו.
כן, זה היה, בגלל שזה הפרויקט ראשון בישראל של טיפול ביולוגי בצמח פולש, זה היה כרוך לשכנע הרבה אנשים ורשויות, ועד שקיבלנו את היתר לייבא את החרק הזה, שזה חיפושית קטנה, שאוכלת את הזרעים של השיטה, זה היה כרוך בהרבה עבודה, ואנחנו מקווים שזה פתח את השער לפרויקטים נוספים.
את מרגישה שאתם חלק מקבוצה של מיעוט? זאת אומרת שמנסים לשמור עלינו מפני מרשויות המדינה ועד האזרחים? זה משהו כזה סיזיפי שמחכה לכם המאבק הזה?
זה די סיזיפי, אבל אני לא יודעת אם אנחנו מיעוט. אני חושבת שיש היום הרבה יותר מודעות לעומת מה שהיה בעבר להשפעות הקטסטרופליות של הדברים האלה, ואנשים לא רוצים בכוונה לפגוע בטבע. הרבה אנשים אולי אדישים לזה.
או לא יודעים.
או לא יודעים, אבל מה שנעשה במדינות שמובילות בתחומים כאלה, זה הרבה פרסום לציבור, להעלת המודעות. וזה נעשה בעבר בישראל בנושאים אחרים, למשל...
צמחי הבר.
נכון, וזה מאוד הצליח. אז אם זה יעלה קצת בסדר העדיפויות ויפרסמו את זה ויעלו את המודעות, אולי זה כן, יש לזה סיכוי. זה לא רק זה, זה גם הניקיון של הסביבה, די מדכא היום בכל מקום שמטיילים לראות את הרמות ההשפעה. זה עניין של חינוך ומודעות של הציבור.
אז יש לנו עוד עבודה.
כן, בהחלט.
פרופסור דורצ'ין, תודה רבה שבאת. ואת עתנו בכל הקשור לחרקים ולחשיבותם בחיינו. תודה רבה לכם על הפודקאסט הזה, ונתראה בפרק הבא.
תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב.